ברוכים הבאים לארץ יצירתי, פודקאסט על כלכלה, חברה וכל מה שביניהם.
ברוכים הבאים להרס יצירתי, אני איתי.
אני אריאל.
והיום אנחנו מראיינים את שותפנו השלישי לפשע, אורי כץ, לרגל צאת ספרו החדש, ביחד עם פרופסור עודד גלאור, מסע האנושות. אורי, אנחנו נצלול ישר לעניין. הספר שלכם מציג שתי תעלומות שמלוות אתכם לכל אורכו. אני מציע שנפתח בכך שתציג אותן.
כן, אז יש שתי תעלומות. הראשונה היא תעלומת הנסיקה. תעלומת הנסיקה היא קשורה לרמת העושר של האדם הממוצע לאורך ההיסטוריה האנושית. כשאנחנו מסתכלים על נתונים כגון תזונה של אנשים או תוחלת חיים לפי גילאים של שלדים שמוצאים בבתי קברות או דברים אחרים, אנחנו רואים שלאורך כל אלפי השנים שבהם קיימות הציוויליזציות הגדולות וגם לפני כן, רמת החיים הממוצעת לא השתנתה באופן משמעותי. עד בעצם סוף המאה ה-19 בערך, ואז פתאום יש נסיקה מאוד מהירה של רמת החיים, שהתחילה במערב אירופה, במושבות האירופאיות, ואחר כך גם עברה למדינות אחרות, והיא בעצם נמשכת עד היום. אז אם מסתכלים על רמת החיים הממוצעת לאורך ההיסטוריה, זה נראה כמו מקל גולף כזה. זו תקופה ארוכה שבה כמעט שום דבר לא השתנה, ואז נסיקה גדולה ומפתיעה פחות או יותר. אז זה התעלומה הראשונה, למה רמת החיים נראית בצורה הזאת, למה ההיסטוריה הכלכלית של האנושות נראית ככה, ולא כמו איזושהי התפתחות הדרגתית, או משהו שהיה נראה לנו יותר טבעי. זאת התעלומה הראשונה. התעלומה השנייה היא תעלומת הפערים. אנחנו רואים היום שיש פערים גדולים בין רמת החיים של בני אדם שגרים במקומות שונים בעולם. זאת תופעה ייחודית לאנושות, היא לא מתקיימת בקרב בעלי חיים או יצורים אחרים, וגם התופעה הזאת התחילה במידה רבה גם לפני 200-300 שנה, באותה תקופה שבה התחילה הנסיקה הזאת. לפני הנסיקה גם היו פערים ברמת החיים, אבל הם היו קטנים יחסית, והיום הפערים גדלו פי 10, פי 20. אז זאת התעלומה השנייה שבה אנחנו עוסקים.
מה שעברת לגבי התעלומה הראשונה, זה נשמע מאוד שונה ממה שאנחנו לומדים בהיסטוריה, כי היה לנו תקופות זהב, והיה כזה את האימפריה הרומאית, והיה את הרנסנס, ואז היה את החושך של ימי הביניים, אז בסדר, אז לא הייתה עלייה דרגתית, אבל כן היה עלייה ואז ירידה, ואנחנו ראינו תמונות פאר כאלה מפומפי על ארמונות, והיה להם חימום תת רצפתי, ומלא, ולאונרדו דה וינצ'י חשב על מסוקים, אז מה זאת אומרת רמת החיים לא עלתה? בטח היו ברמת חיים יותר גבוהה מאשר, אתה יודע, אנשי מערות.
כן, נכון. גם אותי זה הפתיע בפעם הראשונה שקראתי את הדברים האלה ושראיתי את המחקרים, אבל כשמדברים על רמת חיים, מדברים על רמת החיים של הבן אדם הממוצע. אז רמת החיים של הבן אדם הממוצע באירופה, ברומא למשל, באימפריה הרומית, האדם הממוצע הוא לא זה שנהנה מהארמונות האלה של הקיסרים, אלא הוא היה עיקר, גם באירופה, גם בציוויליזציות אחרות, גם בתקופות אחרות. ואותו עיקר נהנה מרמת חיים מאוד מאוד דומה, בין אם הוא חי במסופוטמיה לפני 5,000 שנים, או ברומא לפני 2,000 שנה, או באנגליה בימי הביניים. היה לו תוחלת חיים מאוד דומה, הוא ניזון ממזון דומה. יש מחקרים שבדקו את השכר שקיבלו עובדים בחקלאות, שכר נגיד בגרגירי חיטה ליום, או המירו את זה לאיזשהו משהו שמאפשר להשוות בין התקופות, ורואים שזה היה מאוד מאוד דומה לאורך כל התקופות האלה. אז ברגע שמסתכלים על הבן אדם הממוצע, ולא על אותם מלכים ומנהיגים של אימפריות, לא רואים שינוי. מה שכן רואים שינוי זה בגודל האוכלוסייה האנושית ובצפיפות האוכלוסייה. אם יש לכם איזה מישהו שהוא קיסר רומא, אז לרשותו עומדים בעצם כספי מיסים של מיליוני אנשים. ואם יש לכם מישהו שהוא מנהיג של איזשהו שבט מלפני 10,000 שנה, אז הוא לא יכול לנצל את כספי המיסים של עשרות אלפי או מיליוני אנשים, יש לו כל היותר איזשהו שבט קטן. אז ככה רואים הבדלים ברמת החיים אולי של מלכים, אבל לא ברמת החיים של בן אדם הממוצע.
אז זה קצת נשמע כמו בעיה של בעצם אי שוויון, כן? אז כל מה שהיה צריך לעשות לפני הנסיקה הגדולה, זה לקחת את העושר הזה של המלכים והצילים, והיה פשוט צריך לחלק אותו באופן קצת יותר הוגן לכל העיקרים.
לא, הסכמנו שלא מדברים על אי שוויון בפודקאסט הזה, אני לא...
אתה אמרת תעלומת הפערים גם, כן? אז לא היה אפשר לחלק את העושר אז בצורה יותר שוויונית? זה לא היה פותר את הבעיה של האדם הממוצע?
תיאורטית כן, אבל מעשית לא. והסיבה לכך זה הסיבה שגילה מלטוס לקראת סוף המאה ה-19. הבעיה היא שכשלאנשים יש יותר עושר, יותר כסף, הם לא רק, הם גם מעלים כמובן את רמת החיים שלהם, הם קונים לעצמם אוכל יותר טוב, הם יוצאים לחופשה או משהו כזה, אולי אפילו גם בימי הביניים, קונים לעצמם בית יותר יפה, מתקנים את הגג הדולף ודברים כאלה, אבל הם גם עושים משהו נוסף, הם עושים יותר ילדים. וברגע שהם עושים יותר ילדים, האוכלוסייה גדלה. בדור הראשון אולי באמת רמת החיים עולה, כי יש לנו יותר כיכרות לחם לבן אדם, יותר אוכל לבן אדם, כי עכשיו חילקנו את כל העושר של הקיסר הרומאי, אבל זה גם נכון להתפתחויות טכנולוגיות, כמו למשל המצאה של תחנת קמח חדשה או משהו כזה. אז יש לנו יותר אוכל בדור הראשון, בדור השני, אבל בסופו של דבר האוכלוסייה גדלה, עד שאנחנו חוזרים למצב המוצע מבחינת רמת החיים, ואז האוכלוסייה בעצם מפסיקה לגדול. כלומר, יש איזשהו מין סוג של שיווי משקל מבחינת הילודה והתמותה, שיעורי הילודה והתמותה, שאנחנו יכולים לסטות ממנו לתקופות של אולי 100 שנה, אולי אפילו יותר, אבל בסופו של דבר תמיד אנחנו חוזרים אליו, ולכן כל התקדמות, בין אם מדובר בקדמה טכנולוגית, או בלקחת ולחלק את העושר של קיסר סין, לא מובילה לגידול ברמת החיים בטווח הארוך, רק בטווח הקצר.
מוטיב חוזר וחשוב בספר שלכם הוא הנושא של השקעה בהון אנושי. למה אתה מתכוון כשאתה אומר השקעה בהון אנושי? אתה יכול לתת לנו דוגמה?
כן, למשל, אנחנו נותנים בספר פרסומת נחמדה לחברת טרקטורים מתחילת המאה ה-20.
הפרסום על הטרקטור עובד, חברים.
כן, החברה הזאת היא מנסה לשכנע חקלאים לקנות את הטרקטורים שלה, והיא אומרת להם שזאת תהיה השקעה משתלמת גם בטרקטור, בקדמה הטכנולוגית, וגם בילד שלהם, מכיוון שהטרקטור יוכל לשחרר את הילד ללימודים בעצם. החקלאי לא יצטרך להעסיק את הבן שלו בקטיף ובכל הפעולות החקלאיות בעונה. וזה משהו שכאילו גם היום קצת קשה לתפוס אותו, אבל אנחנו מדברים כאן על תקופות עבר שבהם הילדים האלה היו נדרשים לעבודה בחקלאות ולעזרה בבית ודברים כאלה. הם עבדו מאוד מאוד קשה במגזר החקלאי, וכדי לשכנע את ההורים להשקיע בהון האנושי שלהם, נדרש באמת למכור להם את העניין הזה של קדמה טכנולוגית. כלומר, זה משהו שהוא יחסית תופעה מודרנית.
זה מעניין. אולי אני עכשיו יותר מדי ריאקציונר, אבל התחושה האישית שלי, ואני חושב של הרבה אנשים, זה שהיום חלק גדול ממה שלומדים הוא לא מאוד שימושי, ודווקא אם אני רואה כל מיני חבר'ה, אפשר לחשוב שאני זקן, כן, אבל צעירים שמגיל יחסית צעיר הפסיקו ללמוד או מאוד הפחיתו את הלימוד שלהם ועברו במקום זה להיות שוליות אפילו של, לא יודע, זה יכול להיות סנדלר או מקצוע ישן כזה יותר, או אפילו פשוט ללכת לעבוד באיזה קרן גידור או במשרדי חברת הייטק וללמוד מהעבודה, זה טוב יותר, כן, אז הגזמנו, אנחנו עכשיו עושים יותר מדי השכלה, יותר מדי שנים בבית ספר, או שבאמת יש לזה תמיד איזושהי צורה חיובית כזאת, זה תמיד השקעה בהון האנושי לשלוח את הילד שלך לעוד שנה באוניברסיטה, לא משנה מה הוא ילמד.
כן, טוב, זה ויכוח שהוא קצת פחות קשור לספר שלנו, אבל זה כן מתקשר לדברים שכתבתי במסגרת העבודה שלי בפורום קהלת, ולנושא של אינפלציה בהשכלה הגבוהה. זאת שאלה קשה, אני חושב שבמשך תקופה ארוכה, כלכלנים התרגלו לזיהוי חד משמעי בין השכלה ובין הון אנושי. וזה משהו שבאמת היה נכון במאה ה-19, כלומר שאתה באמת היית צריך עובדים במפעל שידעו לקרוא הוראות, אז הם היו צריכים לדעת לקרוא, ידעו אולי אפילו לעשות פעולות חשבון בסיסיות, ושיהיה להם את המיינדסט הזה של לשבת ולציית להוראות ולבצע איזושהי פעולה חזרתית שוב ושוב, כל החלק התרבותי הזה שגורם לכך שהעובדים הבריטים היו הרבה הרבה יותר יעילים מאשר העובדים ההודים, לפי אחד המחקרים, במאה ה-19 אנחנו מדברים, כן? אז באמת השכלה היה הון אנושי פרופר, אבל ברור שכולם מגיעים לאיזושהי רמה מסוימת של השכלה, כבר לא כל כך ברור שעוד השכלה באמת אומר עוד הון אנושי, כן? בישראל היה כאן את כל המהפכה של המכללות, בשנות ה-90, ודיברו אז על להכניס את כולם להייטק, וכל מיני דברים כאלה שגם היום מדברים עליהם, וזה לא עבד, כן, חלק גדול מהאוכלוסייה, למרות שיש להם היום תארים מכל מיני מוסדות לימוד מפוקפקים יותר או פחות, אין להם רמה גבוהה של הון אנושי, ובמבחנים בינלאומיים של הון אנושי, או מבחנים שעושים גם לילדים וגם לבוגרים, ישראל היא בדרך כלל די בינונית, למרות ששיעורי ההשכלה בישראל הם מהגבוהים בעולם. אז אני חושב שהיום עוד השכלה זה כבר לא אומר בהכרח עוד אנושי, עוד הון אנושי, אבל השקעה בהון אנושי היא עדיין מאוד מאוד חשובה, כאשר היא מייצרת הון אנושי אמיתי, ולא סתם השכלה עודפת ו... תארים בדברים שהם לא באמת נדרשים.
זה לא, אי אפשר להגיד שזה נכון גם לפני המאה ה-19, אבל לפני המאה ה-19, אם גררת את הילד שלך ב-4 בבוקר מהמיטה לעבוד בשדה, אז השקעת בעון האנושי שלו, מכיוון שזה מה שזה אומר להשקיע בעון אנושי בתקופה כזו?
בדיוק, כן, כן. כלומר, בתקופות עבר, באמת הון אנושי היה נסבר על ידי גם שוליות, כלומר, למשל, יש מחקרים של קרין ונדרביק מאוניברסיטת בן גוריון, שרואים שבתחילת המהפכה התעשייתית, עיקר ההשקעה בעון אנושי הייתה בשוליות. כלומר, זה לא היה השכלה כללית, לא היה עדיין חינוך ציבורי, או לא היה גידול משמעותי בשיעור האנשים שיודעים קרוא וכתוב. כן היה גידול בשיעור האנשים שעבדו כשוליות אצל כל מיני טכנאים ומהנדסים ונפחים למיניהם. בשלב היותר מאוחר של המהפכה התעשייתית, כבר נדרש הון אנושי שהוא כללי יותר. כי הקדמה הטכנולוגית הייתה כל כך מהירה, שלא היה אפשר להסתפק בהון אנושי ספציפי למקצוע מסוים, אלא באמת היו נדרשים אנשים שיודעים קרוא וכתוב ויכולים בעתיד ללמוד מספרים ולהיחשף למגוון רחב של מקצועות, ואז התחילה המהפכה הזאת של ההשכלה ההמונית.
טוב, אנחנו פודקאסט על כלכלה, אז אולי נבקש איזה תחזית רגע לפני שאנחנו מתקדמים. מה אתה ממליץ להורים שיש להם ילדים עכשיו ורוצים להשקיע בהון האנושי שלהם? שילמדו לתכנת?
כן, שילמדו לתכנת. אני חושב שמסתכלים עכשיו על המקצועות העתיד, אתם רואים שכולם מתכנתים. כלומר, זה הפך להיות ממש כמו לדעת חשבון ולדעת לדבר.
אז זה מקצוע העבר. אם כולם עכשיו מתכנתים וכולם יודעים תכנת וכולם לומדים תכנת, אז זה לא כזה שווה להיות מתכנת, לא?
נכון, אבל זה גם אומר שאם אתה לא יודע לתכנת, אז יהיה לך חיסרון משמעותי. זה כמו שכולם יודעים עכשיו קרוא וכתוב, אבל זה אומר שאתה לא צריך ללמד את הילד שלך קרוא וכתוב, לא, הוא לא יוכל למצוא שום עבודה, אז בעתיד הוא לא יוכל למצוא שום עבודה אם הוא לא ידע לתכנת. אם מסתכלים עכשיו, רואים גם בעולם התכנות את ההתמחויות האלה. כן, פעם מתכנת, היה מתכנת. היום יש לך הבדל עצום בין מתכנת ב-C-Sharp ומתכנת שהוא בכלל עוסק במשהו שיותר דומה לדאטה סיינס, כמו שאני עושה עכשיו. ומישהו אחר שהוא כלכלן אז הוא מתכנת בסטאטה, אבל הוא גם מתכנת, כן, הוא כותב תוכניות. אז יש המון המון נתת התפחויות, והם כולם צריכים לדעת את הכלים הבסיסיים האלה של מה זה לולאות, מה זה משתנים, מה זה סקריפטים. אז זה כלים בסיסיים שלדעתי מאוד כדאי להקנות לילדים, ומערכת החינוך הציבורית שלנו היא מאובנת מכדי לעשות את זה, אז אני משתדל בעצמי.
אז מה נשבר במאה ה-19 בעצם? מה מוביל אותנו לנסיקה הגדולה הזאת? או איך המנגנון פועל כדי שבמאה ה-19 משהו השתנה?
אז אחד הדברים שבאמת התרומה היותר משמעותית של הספר שלנו לדעתי, זה להכניס את התמורה הדמוגרפית למרכז הדיון. כי הרבה מאוד אנשים יודעים על המהפכה התעשייתית, ויודעים שהייתה כאן איזושהי תקופה של הרבה מאוד המצאות, אבל התמורה הדמוגרפית, כמעט אף אחד לא מכיר את המושג הזה, אפילו היסטוריונים לא כל כך מודעים אליה. התמורה הדמוגרפית זה בעצם הירידה בילודה ובשיעורי התמותה שהתחילה במערב אירופה לקראת סוף המאה ה-19, והירידה הזאת היא זאת ששברה את המלכודת של מלטוס. כן, לפניה המין האנושי התנהג כמו כל שאר בעלי החיים, בהתאם לאיזשהו ציווי אבולוציוני גנטי, כל פעם שגדלו המשאבים האוכלוסייה גדלה בהתאם, אבל מאז המאה ה-19 אנחנו רואים שזה לא קורה, הילודה עדיין הייתה מספיק גבוהה כך שהאוכלוסייה גדלה, אבל היא לא גדלה בהתאם לקצב הקדמה הטכנולוגית, היא גדלה בקצב הרבה יותר נמוך, וככה רמת החיים של האנושות הצליחה לעלות גם בטווח היותר ארוך.
אז השאלה שנשאלת זה, למה במאה ה-19 ולמה במערב אירופה, כמו שאמרת? מה היה מיוחד בתקופה הזאת ובזמן הזה ולא בתקופות אחרות?
אז מה שאנחנו, המנגנונים שאנחנו מתארים בספר, לא מסוגלים להסביר למה זה קרה בדיוק בתקופה מסוימת, אבל הם כן מתארים איזשהו תהליך הדרגתי שהיה מוביל לכך שזה יקרה מתישהו. עכשיו, איך עובדים המנגנונים האלה? זה מתחיל מהקדמה הטכנולוגית, שהיא בעצם התחילה בכלל כתוצאה מהתפתחות המוח האנושי, כן, עוד הרבה לפני מאות אלפי שנים. אנחנו רואים התפתחות במובן של שליטה באש וסיטוט של גרזני אבן וכל מיני דברים כאלה, אבל שהקדמה הטכנולוגית התפתחה היא שינתה שני דברים חשובים. קודם כל היא הגדילה את האוכלוסייה האנושית, כי כמו שמלטוס לימד אותנו, כשאנשים רמת החיים שלהם עולה אז הם יכולים להביא יותר ילדים, אז אם עכשיו בזכות גרזני היד הם יכלו לצוד איזשהו סוג חדש של בעלי חיים, המשמעות היא שהם יכולים להגדיל את הילודה שלהם והאוכלוסייה גדלה במהירות. הדבר השני שהקדמה הטכנולוגית שינתה זה את המין האנושי עצמו. הרעיון זה שאבולוציה מתאימה בעלי חיים לסביבה שלהם, וכאשר הטכנולוגיה מתקדמת, האבולוציה התאימה את האדם לסביבה הטכנולוגית המשתנה. אז אחת הדוגמאות שאנחנו נותנים בספר זה הנושא של זריקת חפצים מרחוק. מסתבר שהאדם הוא אחד היצורים הכי טובים בעולם בלקלוע מרחוק על ידי זריקה של חפצים באיזשהו חיית ציד, כן? גם קופים יכולים לזרוק דברים, אבל אצלם זה בעיקר הבעה של עצבנות ולא ממש ניסיון לצוד, והם לא יכולים לפגוע בצורה מדויקת. אז הרעיון זה שבאיזשהו שלב היה איזשהו בן אדם שהצליח לצוד ארנבות על ידי זריקת אבנים מרחוק. בזכות זה, בזכות הקואורדינציה שלו, הוא יכל לאכול טוב יותר, ואז הוא הצליח להמציא איזה שהם סוגים של אבנים מסוטטות או משהו כזה, כשהוא היה זרוק אותם מרחוק זה היה גורם יותר נזק לחיה, ואחרי זה זה התפתח לכדי חניתות ורחץ וקשת, וכל התפתחות טכנולוגית כזאת נתנה יתרון אבולוציוני גדול יותר לסוג בני האדם שהיו מסוגלים לנצל אותה, לאנשים שהיה להם קואורדינציה ויכלו לפגוע בבעל חיים עם חץ וקשת. וככה בעצם הטכנולוגיה שינתה את הרכב של האנושות, כלומר שיעור האנשים שיש להם קואורדינציה כזאת הלך וגדל. אז הקדמה הטכנולוגית שינתה גם את האדם עצמו, את התכונות של האדם, היא הפכה אותנו, היא עיצבה את הידיים שלנו בצורה מאוד עדינה, כך שאנחנו נוכל לטפל בחפצים ולבנות חפצים ולשכלל כלים, היא עיצבה את הקואורדינציה שלנו, היא עיצבה את המוח שלנו ודברים כאלה, וגם היא הגדילה את האנושות.
אבל תהליכים אבולוציוניים כאלה זה דבר שאמור לקחת מאות אלפי או מיליוני שנים, לא, מה שאתם, זה באמת, זה נשמע כאילו בשנת 1400 האדם היה סוג מסוים, ואז בשנת 1800 הוא היה סוג אחר, ואז זה גרם למהפכה, לא, זה לא. מה שאתם מדברים עליו?
לא, לא, ממש לא. התהליכים האלה באמת קרו במשך מיליוני שנים, חלקם היו יותר מהירים, למשל הנושא של סבילות ללקטוז, זה גם דוגמה לקדמה הטכנולוגית, כי היה אנשים שהתחילו לביית פרות ועיזים לפני בערך 10,000 שנה או משהו כזה, והיה יתרון הישרדותי לאנשים שיכלו לעכל חלב גם בתור בוגרים, כי בעונות של בצורת הם יכלו ליזון מהחלב של הפרות והכבשים האלה. אז זה דוגמה לקדמה טכנולוגית שנתנה יתרון אבולוציוני לאנשים מסוימים, ואנחנו רואים היום שבאמת חלק גדול מהאוכלוסייה, בייחוד באזורים שהתבססו על חקלאות במשך זמן רב, הם באמת עמידים ללקטוז ויכולים לעכל חלב. אז זה דוגמה לשינוי אבולוציוני שלקח 10,000 שנה בערך, כן? הוא עדיין לא הושלם, עדיין לא כל האנושות נמצאת שם, וכנראה לעולם לא תהיה, אבל שיעור האנשים שיכולים לעכל חלב הלך וגדל. אז ככה היו בעצם תהליכים שמייצים את עצמם. כלומר, מצד אחד, הטכנולוגיה מגדילה את האוכלוסייה ומשנה את הרכב האוכלוסייה, אבל גם הגידול באוכלוסייה ושינוי הרכב מייצים את הקדמה הטכנולוגית. גידול האוכלוסייה מאיץ את הקדמה הטכנולוגית על ידי זה שלממציאים היה פוטנציאל רחב יותר של אנשים, אז אם אתה חי באיזשהו אי עם שבט של 1,000 אנשים, אז יש לך שוק הרבה יותר קטן להמצאה שלך, יש גם סיכוי הרבה יותר נמוך שבאי הזה ייוולד איזשהו גאון על שיכול להמציא סוג חדש של תחנת קמח או משהו כזה, גם שיתוף הידע שם הוא הרבה יותר בעייתי, כי אין לך הרבה מקורות ידע, אבל כשהאוכלוסייה גדולה, וכשיש הרבה מאוד ציוויליזציות גדולות עם מיליוני אנשים שמתפתחות בעולם, אז שימור הידע הוא מתקיים לאורך זמן רב יותר, השיתוף של הידע הולך וגדל בין קבוצות אוכלוסייה שונות, וכל הדברים האלה תורמים לקדמה הטכנולוגית. אז ככה גידול האוכלוסייה תרם לקדמה. עכשיו השינוי בהרכב האוכלוסייה או השינוי האבולוציוני באדם גם תרם לקדמה הטכנולוגית, כי אם יש לכם שיעור גדול יותר מאוכלוסייה שיש להם קואורדינציה ומסוגלים לפגוע מרחוק בטרף, אז יש לכם גם סיבה לשכלל את הקשתות ולשכלל את החניתות וככה הלאה. אז כל התהליכים האלה האיצו אחד את השני בעצם.
כל התיאור שאתה נותן הוא מאוד, מאוד דטרמיניסטי. כן? האדם, איזשהו אדם, נקרא לו יוסי, יוסי זרק חנית, לא היה מוצלח בזה במיוחד, השתפר בזה והשתפר בזה, הצליח לצוד, בכך הוא הצליח להכיל את עצמו, הצליח להתרבות, ומשם יש איזשהו קו ישיר למכונות קיטור, ולמפעלים, ולמטוסים, וללאטה מקיאטו. אבל ההסברים המסורתיים לשאלה הזאת, נגיד למה בבריטניה ולמה במאה ה-19, הם הרבה יותר כזה תרבותיים ומוסדיים, כן, זה מתחיל במגנה קארטה, ויש לנו את האצילים שנלחמים, והפרלמנט שאין לו הרבה כוח, והקולוניאליזם, הם מסברים באיזשהו מקום הרבה יותר נקודתיים, ופה אצלכם זה באמת איזשהו הסבר שהוא הוא אולי פשוט יותר ואלגנטי יותר, אבל הוא מותח קו ישר, שאולי הוא מאבק קצת מהנואנס, כאילו אין אצלכם תקופות אחרות, כן? אין אצלכם ימי הביניים, אין אצלכם רנסנס, נכון? יש כזה תקופה של צעדים מקטים, יש נאוליתית ויש המהפכה התעשייתית.
כן, אז זו שאלה של, כאילו, אנחנו באמת לא מסבירים את הדברים האלה, כלומר, התיאוריה הזאת, היא לא מסבירה למה זה קרה דווקא במערב אירופה או דווקא במאה ה-19, זה פשוט אומר שזה היה חייב לקרות מלכתחילה, היה את הגלגלי שיניים האלה שהאיצו אחד את השני, הקדמה הטכנולוגית האיצה את שינוי הרכב האוכלוסייה ואת גידול האוכלוסייה, והם האיצו את הקדמה הטכנולוגית, הדברים האלה הגיעו, היו חייבים להגיע מתישהו לאיזושהי נקודת פיצוץ, בנקודת הפיצוץ הזאת היה ביקוש מאוד מאוד גבוה להון אנושי, והיה גם איזשהו גידול בחשיבות ההון האנושי בשוק העבודה, זה גם משהו שתרם למעמד של נשים בשוק העבודה, שני הגורמים האלה ביחד, החשיבות בהשקעה בהון האנושי וגידול במעמד האישה, הובילו לירידה בילודה, לתמורה הדמוגרפית ולנסיקה בעצם אל העולם המודרני, זה מה ששבר את המלכויות של מלטוס. עכשיו אנחנו לא אומרים למה זה קרה באנגליה, כן, זה אנחנו מדברים על זה בחלק השני של הספר, שבו אנחנו דנים בהרחבה בנושא של מוסדות ותרבות וכל הגורמים האלה. התיאוריה שדיברת עליה עד עכשיו רק אומרת שזה היה חייב לקרות מתישהו. אני חושב שהכי טוב להשוות את זה, לחשוב על שינוי פאזה של מולקולות מים שמתעדות, כן?
דוגמה פשוטה שכולנו מכירים מעבודות היום-יום שלנו, שאנחנו משנים את הפאזות של חומרים למיניהם, כמובן.
כן, כן, כמובן, כמובן. אז נגיד אם אתה חושב על פיזיקה, כן, אתה חושב על מים שנמצאים בסיר, אז כשאתם מעלים את הטמפרטורה של הסיר, בסופו של דבר כל המים יתעדו. כל המולקולות יעברו שינוי פאזה, ויהפכו להיות מולקולות של גז במקום מולקולות של נוזל. אבל זה לא אומר לך איזה מולקולה תהפוך ראשונה. למעשה, עידוי זה תהליך שמתרחש כל הזמן, גם כשלא מחממים את המים, ויש המון גורמים אחרים שיכולים להשפיע על עידוי של מולקולה ספציפית. אז יש גם את לחץ האוויר, וגם המון תנועה אקראית, שם תנועה, אני חושב שקוראים לזה תנועה בראונית, אקראית של מולקולות שמשפיעה על מי מהם תהיה הראשונה שתצא. אז במקרה, אנגליה זו הייתה המולקולה הראשונה שתצא, כן? אז אנחנו לא יכולים להסביר, בפירוש אני נותן מקום לאקראיות בשאלה למה זה היה אנגליה ולא הולנד למשל, בשאלה למה זה היה מערב אירופה, שם אני חושב שיש פחות אקראיות ויש יותר גורמים יסודיים שאנחנו אולי נדבר עליהם בהמשך, נושאים מוסדיים, גיאוגרפיים ואחרים, אבל ברמה הכללית זה היה חייב לקרות מתישהו, כן? זה מה שהמנגנונים האלה אומרים.
אני אגיד לך מה מעצבן בהסבר הזה. שאחת הסיבות שאנחנו לומדים צמיחה כלכלית, היא מכיוון ש... למה אנחנו שואלים את עצמנו למה בריטניה, למה מערב אירופה, למה מרכז אירופה? כי יש עדיין הרבה מדינות לא מתפתחות בעולם, הרבה מקומות בעולם, שרמת ההכנסה ורמת איכות החיים לנפשות העניות ביותר שם, לא גבוהה במיוחד. ואם אנחנו נצליח להבין למה דווקא במערב אירופה הייתה קפיצה כל כך גדולה, אז אנחנו נוכל לבוא ולהבין מה המדיניות שכדאי ליישם, מה צריך לדאוג שיקרה במדינות הללו, כדי שנגיע לצמיחה הזאת. אתה אומר אקראיות, שזה בסדר גמור, זה ההסבר שלכם, אבל זה מעצבן.
לא, זה לא ההסבר שלנו, אבל אנחנו כן מדברים בספר בהרחבה על נושאים מוסדיים ותרבותיים וגיאוגרפיים. אנחנו מדברים שם על איזה דברים פגעו באפריקה. למשל, אנחנו נותנים בחלק של הסבר גיאוגרפי, אנחנו מדברים על הזבוב הצצה שהיה נפוץ מאוד ביבשת אפריקה, והוא פגע מאוד ביכולת להסתמך על חיות משק גדולות, ואז באזורים גדולים בחגורה ענקית של רחבה כזאת בכל מרכז אפריקה, לא היה אפשר לביית חיות משק גדולות, או היה מאוד קשה לביית אותם, ואז באזורים האלה באופן טבעי התפתחו פחות ציוויליזציות מפותחות, וגם השלבים הבאים של הפיתוח התעכבו מעט, כן, יש את זה, יש את כל הדיבורים על העבדות, אנחנו מדברים בהרחבה בספר על העבדות ועל הפגיעה שלה, גם מבחינה תרבותית יש לה השלכות שמגיעות בעצם עד היום על רמת האמון של אנשים בשלטון ואחד בשני, זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב להתפתחות כלכלית, רמת אמון גבוהה. אז אנחנו מדברים על הסיבות האלה, כן? אנחנו לא אומרים הכל אקראי, זה הכל ככה. זה ממש לא תיאור נכון של הספר.
אחד הדברים המעניינים שקראתי בספר זה הסיפור של איי הפסחא, שאולי חלקנו מכירים עם הפסלים המאוד גדולים, שבמשך הרבה מאוד זמן זה באמת הייתה תעלומה, כי כשהאירופאים הגיעו לשם, בזמן שהם מגלים חלקים אחרים בעולם, הם היו נטושים לחלוטין, אבל היה שם את המונומנטים האדירים האלה, שזה בדרך כלל סימן לאיזושהי ציוויליזציה שהייתה שם, כן, אנשים לא פשוט עוברים, בונים פסלים וממשיכים למקום אחר. מה קרה שם?
אז יהיה הפסח הזה באמת דוגמה נחמדה שאנחנו נותנים בספר. את הדוגמה אגב לקחתי מהספר התמודדות של ג'ארד דיימונד, קולאפס, שהוא גם תורגם לעברית, ששם הוא מספר את הסיפור המלא והמאוד מאוד עצוב של הטרגדיה שקרתה שם. אבל זה דוגמה קלאסית לאיך צפיפות האוכלוסייה משפיעה על קדמה טכנולוגית. אם יש לך ציוויליזציה כמו אירופה, אז זו ציוויליזציה שבה הקדמה הטכנולוגית אף פעם לא יכולה לגבוע, כי תמיד יש לך הרבה מאוד עמים, הרבה מאוד אזורים והרבה מאוד ארצות, שאם נגיד אחד מהם דואך, איזושהי מדינה דואכת שם מסיבות אקלימיות או מאיזושהי סיבה אחרת, האנשים פשוט יעברו להם למדינה אחרת, כן? עכשיו, מה שקרה באיי הפסחא זה ממש התמוטטות אקלימית של הקרקע שם, ואנשים שם פשוט קרטו את כל העצים, והם הרסו את סביבת המחייה שלהם, ובגלל שזה היה אי קטן וסביבה כזאת קטנה, ולא היה לאן לברוח בעצם, אז גם מבחינה טכנולוגית הם נסוגו לאחור, שזו תופעה שהיא כל כך מדהימה שאנחנו אפילו יכולים לחשוב עליה, כן? עכשיו היא קרתה גם באירופה, גם בעקבות האימפריה הרומית הייתה איזושהי נסיגה אחרי נפילת האימפריה הרומית, ויש סיפורים על זה שהאיטלקים בתקופה שאחרי האימפריה, כמה מאות שנים אחרי זה, לא יכלו להסביר בשביל מה היו צריכים את עמות המים הרומאיות, הם חשבו שזה כדי להוביל שמן או משהו כזה, אז כן, יש דוגמאות משעשעות כאלה במאמר של עומר מואב אגב, אבל זה משהו שהיה מאוד מאוד נדיר באירופה, בסין, במקומות הגדולים, אבל בציוויליזציה קטנה כמו יהיה פסחה, כשיש לך מעט אנשים, זה משהו שיכול לקרות, ויש עוד כמה דוגמאות כאלה גם על האינויטים, יש איזושהי דוגמה על תקופה של נסיגה טכנולוגית באחד מהשבטים שלהם, וזה אחד הסיבות לכך שגודל האוכלוסייה משפיע לחיוב על קדמה טכנולוגית.
אז זה באמת, זה מוביל אותנו לתעלומה השנייה בעצם, שזה תעלומת הפערים. כלומר, אם אני מסכם, אז הנסיקה היה שם באמת איזשהו משהו יחסית דטרמיניסטי, וכמו שזה קרה באנגליה בתקופה כזאת, זה יכול להיות קחות קצת לפני זה או קצת אחרי זה במדינה אחרת, אנחנו רק חיים בעולם אחד ולא בכמה עולמות, אז אנחנו רואים רק את מה שקרה. אבל השאלה למה אנגליה ושוויץ עשירות יותר מרואנדה וקולומביה, זאת תעלומת הפערים, שזה גם לא מה שמוסבר על ידי זורק החפצים הראשון, נכון? פה יש הסבר שהוא באמת קצת יותר מדויק או
פחות דטרמיניסטי אולי.
כן.
אז אפשר, יש כל מיני דוגמאות שבהם באמת אפשר לראות שזה כמעט אקראי לגמרי, כן? אחת הדוגמאות האלה זאת קוריאה. אף אחד לא יכול לחזות מראש שדרום קוריאה, האזור הדרומי של קוריאה יותר עשיר מהאזור הצפוני של קוריאה, כן? זו הייתה מדינה אחת מבחינה גיאוגרפית, תרבותית, מוסדית במשך הרבה מאוד שנים, וההבדל בין צפון קוריאה לדרום קוריאה נוצר כתוצאה ממלחמת קוריאה וכתוצאה מבחירה של השליטים בשתי המדינות האלה שהושפעו מאימפריות שונות, הדרומית הושפעה מארצות הברית, הצפונית הושפעה מסין, הם בחרו במדיניות כלכלית שונה, ולכן אנחנו רואים היום פערי עושר מאוד מאוד משמעותיים ביניהם. אז זו דוגמה שבה הקראיות ככל הנראה שיחקה תפקיד מאוד משמעותי, אבל בדוגמאות אחרות קצת קשה לחשוב על זה. כן, למשל אם רואים, אם מסתכלים על החזית הטכנולוגית של האנושות, אפשר לראות שהחזית הזאת נמצאת במערב אירופה כבר במשך מאות שנים, כן, בהתחלה הייתה בצפון איטליה, אחרי זה הייתה בהולנד, ואחרי זה בבריטניה, ועכשיו היא מתפזרת לה על כל, פני כל מערב אירופה וארצות הברית, אבל באמת יש לנו כאן 500 שנה, שבה האירופאים והצאצאים שלהם במדינות אחרות בעולם, ממש שלטו ללא עוררין בזירה הטכנולוגית העולמית. זה כנראה משהו שהוא פחות אקראי, אלא יותר תוצאה של גורמים שלא ברור אם היה אפשר לנחש אותם מראש, אבל הם כן נראים קצת יותר דטרמיניסטים. נגיד בספר שלנו אנחנו כותבים על הנושא של הביזור הגיאוגרפי באירופה, שהיבשת שהיא נורא מפורצת, מלאה בחצאיים, בשרשרות הרים, ושום קיסר יחיד, לא נפוליון ולא יוליוס קיסר ולא היטלר, לא היה מסוגל להשתלט לאורך זמן על כל היבשת הזאת, וזה בעצם יצר מצב שבו תמיד היו כמה כוחות פוליטיים גדולים שהתחרו אחד בשני. והתחרות הזאת הובילה לקדמה טכנולוגית, קדמה מדעית, קדמה תרבותית, והיא אפשרה בעצם להתגבר במובן מסוים על קבוצות האינטרס ולקדם את הטכנולוגיה. כן, אז כאן זו סיבה שהיא יותר דטרמיניסטית באופי שלה ופחות אקראית מאשר נגיד צפון קוריאה לעומת דרום קוריאה.
לפעמים בספר, אתה באמת מתאר כל מיני טכניקות אקונומטריות שיכולות להיות קצת זרות לאנשים שלא מגיעים מהתחום, שמנסות באמת להתגבר על הבעיה שכולם יודעים לדקלם, שמתאם זה לא סיבתיות, כן? שני דברים יכולים לקרות בו זמנית ואין ביניהם שום קשר. אז, ובמובן הזה, לכן אני חושב שזה אחד הספרים, שזה ממש יכול להיות ספר לימוד לסטודנטים גם בתארים מתקדמים, שמנסים להבין איך, איך עושים את הדברים האלה. מצד שני, יש כן הרבה דברים שבסופו של דבר הם כן בספר עצמו כותבים, ואנחנו יודעים שגידול חיטה מתואם עם זה. ואין לנו את ההסבר הסיבתי. האם הספר הזה, אם הוא היה יוצא עוד 100 שנים מהיום, אז היה חלק גדול מהמתאמים האלה משנה גם כן להסברים סיבתיים, או שכן יש דברים שהם לעד יהיו במקסימום בתוך הקופסה הזאת של אנחנו יודעים שזה מתואם ולא הרבה יותר מזה.
כן, אני מניח שיש דברים שבאמת לעולם לא נדע, למרות שיש יותר ויותר נתונים היסטוריים שיוצאים עם השנים. כן, כל תקופה מסוימת אתה מגלה עוד איזשהו ארכיון אי שם באיזה מנזר אנגלי נטוש שמישהו מצא אותו, ואז פתאום יש שם מספרים על, על כבשים במאה ה-12 או משהו כזה, כן? אז כן, יש יותר ויותר בסיסי נתונים שיוצאים, אבל כל הנושא הזה של העסקה סיבתית מנתונים כשאין לך ממש ניסוי, דורש הרבה מאוד יצירתיות. כן, אז יש דוגמאות שאנחנו נותנים בספר, כמו למשל האימוץ של תירס בסין, ואיכשהו השפיע שם על, בתקופת המלכודת המלטוסיאנית, על גידול האוכלוסייה, אז יש תקופות שבהם אנשים הצליחו למצוא איזשהו טריק כדי באמת להסיק באופן סיבתי על דברים ולא רק קורלציה, ויש הרבה מקומות שבהם ככל הנראה אין איזשהו טריק שאפשר להשתמש בו ונאלץ להסתפק במתאם. כן, אבל זה באמת נושא שהוא עומד במרכז הספר, והתלבטנו הרבה עד כמה להדגיש את החלק הטכני הזה, כי באמת רוב המחקרים שאנחנו מתארים, הרעיון עצמו הוא לא נורא נורא מורכב, ועיקר העבודה, עיקר המאמץ האינטלקטואלי, מושקע בניסיון להוכיח עסקה סיבתית, ולתמוך בעסקה הסיבתית, ואין ספור רגרסיות ומבחני רובסטיות ודברים כאלה, שבסופו של דבר בספר זה מתרגם לאיזושהי שורה של מספר מנועי הקיטור השפיע על X, כן? אבל מאחורי זה עומדת הרבה מאוד חשיבה והרבה מאוד, הרבה מאוד טכניקות שלא רצינו יותר מדי להעלות את הקוראים.
אתה חושב על שאם הספר, נניח שאתה היית אציל בתחילת המאה ה-20, סוף המאה ה-19, אני ורעייתי בדיוק רואים דאונטאון אבי, כן? שמתרחש בסוף המאה, בתחילת המאה ה-20, והיית, ואתה כלכלן, אתה מתעסק בנושאים האלה, והיית כותב את הספר הזה, כן? כי הרי רוב הספר בסופו של דבר מגיע עד תחילת המאה ה-20, במיוחד התעלומה הראשונה, תעלומת הנסיקה. הספר היה נראה שונה? כלומר, האם אנחנו באמת יודעים משהו חדש על כל הנושאים האלה ב-50-100 שנים האחרונות, או שזה הכל, אתה יודע, הערות שוליים לאדם סמית?
לא, לא, כן, הספר היה נראה מאוד מאוד שונה. כן, כל הרעיון של הספר הזה עכשיו זה שבאמת יש לנו עכשיו פרופורציות והבנה שממש לא הייתה לאף אחד במאה ה-19. אם אני הייתי כותב ספר במאה ה-19, אז מן הסתם הוא היה נראה דומה לדברים שאנשים כתבו אז, היו להם כל מיני תיאוריות על העולם שחלקן היו גזעניות, כי זה היה נראה כמו איזושהי תיאוריה אבולוציונית, אולי זה התחבר להם לדרווין, והיו תיאוריות כמו של קרל מרקס, שדיברו על איזושהי דעיכה היסטורית, חלקם היו נוסטלגיות לגבי העבר, או מאוד דיסוטופיות בנוגע לעתיד, והיו להם המון המון רעיונות שהושפעו באמת מהקדמה הטכנולוגית המהירה שהייתה באותה תקופה, אבל היה להם חסר הנתונים והיה להם חסר הפרופורציות. כן, הם לא הבינו עד כמה המלכודת המלטוסיאנית הייתה התקפה לאורך ההיסטוריה האנושית, הם לא הבינו שבאותה התקופה המלכודת המלטוסיאנית בעצם נשברת, הם, אפילו אנשים שחיו אז לא הבינו עד כמה התקופה הזו הייתה מהפכנית, והם בטח שלא יכלו לחזות את ההשלכות של זה בעתיד. כמובן זה מעלה שאלה אחרת, האם עוד 200 שנה הייתי כותב אולי ספר אחר, אנחנו לא יודעים באמת. כלומר, אחת השאלות היא בנוגע לעתיד של הצמיחה הכלכלית, איך שאנחנו מתארים את זה בספר, גם בהתאם למאמרים של עודד ועומר ודייביד, אז יש לנו תקופה מלטוסיאנית, ואז היא, מתחלפת בתקופה של צמיחה מתמדת, לנצח. צמיחה לא מפסיקה. כן, עכשיו במציאות, נצטרך לחכות איזה 100-200 שנה, כדי לראות אם באמת זאת הייתה צמיחה לנצח, או שאיכשהו מלטוס יחזור אלינו בדלת האחורית, אולי אם הגידול באוכלוסייה החרדית או איזשהו גורם כזה.
מה אתה עונה לחוקרים כמו טיילר קאווד או רוברט גורדון שאומרים שהצמיחה הגדולה ב-200 שנים האחרונות שאתה תיארת זה low hanging fruits, זה איזשהם שורה של המצאות שהיו קלות יחסית להשגה והובילו לצמיחה מאוד מאוד גבוהה, אבל שההשקעה העתידית בשביל הצמיחה הבאה בתור תהיה הרבה הרבה יותר קשה ולכן קצב הצמיחה יעט או אפילו יגיע לאיזשהו פלייטו, לאיזשהו מישור.
כן, אז זה גם ויכוח ענקי, כלומר מצד אחד יש את החבר'ה האלה שאתה ציינת, גורדון בעיקר, ומצד שני יש את השותף שלו שם למסדרון, את יואל מוקיר, שאומר שעכשיו יש לנו כלים יותר מתקדמים, סולמות גבוהים יותר, ולכן הצמיחה הטכנולוגית תימשך. אני חושב שבינתיים רוב הכלכלנים נוטים לא להסכים עם גורדון, כי העדויות לכך שהצמיחה ממש נעצרה עם קצת קלושות, אבל בהחלט ייתכן שבטווח הארוך יתברר שהוא צודק, ואני לא חושב שיש איזשהו חוק טבע שאומר שזה יכול להימשך לנצח. המנגנונים שאנחנו מדברים בספר מסתמכים מאוד על הנושא הזה של השקעה בהון אנושי. אם היום כבר קשה יותר להשקיע בהון אנושי מאשר בעבר, הצמיחה בהחלט יכולה לייצר או לדאוך. קשה לי להאמין שממש נחזור לעוני, שממש תהיה ירידה ברמת החיים, אבל לא בטוח שהעלייה תימשך באותו הקצב.
אתה לא רואה תרחיש של EA פסח העולמיים, כן? כולנו היום בבית בנטפליקס רואים את דייוויד אטנברו מדבר על הטבע, ויש לו ציטוט מפורסם של עד עכשיו שלטנו בטבע בשביל המין האנושי, אולי עכשיו הגיע הזמן לשלוט בגודל המין האנושי בשביל הטבע, או משהו בסגנון, שזה מאוד מלטוסיאני. ובאמת הרי ב-YES פסחה לפי מה שאתם כותבים גם בספר, מה שהיה זה שבעצם ניצלו שם את המשאבים יותר מדי עד שלא היה מה לנצל ומי שנשאר שם גבה ברעב הוא היה צריך לברוח, אז האם אנחנו לא, אתה יודע, עושים את כדור הארץ, מי שתמשים יותר מדי במשאבים שלו, באופן כללי כל הביקורת, נקרא לזה הביקורת האקולוגית על צמיחה שאינה ברת קיימה, יכול להיות שלפני שתעצר במעצור של ההון האנושי אתה תעצר במעצור של במחסום של שנגמר הנפט או דברים כאלה.
אז אני לא אקולוג, וכמו שכל מי שעוקב אחריי בפייסבוק יודע, אני נמנע מלדבר על תחומים שאני לא מומחה לגביהם. סתם, ברצינות, אז כן, אין שום חוק טבע שאומר שזה לא יקרה, כלומר בהחלט יכול להיות שאנחנו רוסים את כדור הארץ עד לנקודה שבה בני אדם לא יוכלו בכלל לחיות בו, וכך גם הרבה בעלי החיים אחרים, ויכול להיות גם שלא, כלומר אני באמת לא, לא חושב שאפשר להכריע ב-100% לגבי הנקודה הזאת. מה שאני כן יכול לומר זה שעד עכשיו לפחות, הרצות שנהנו מיותר צמיחה כלכלית, הן הרצות שהסביבה בהן פחות נפגעה. כלומר, הם יותר שמרו על איכות הסביבה, ויותר, למשל, אם אתם מסתכלים על מידת זיהום האוויר, או זיהום הנערות, או דברים כאלה, הם בקורלציה חיובית עם התוצר לנפש, לא בקורלציה שלילית עם התוצר לנפש. וזה מצב שהיה ככה גם לפני הגלובליזציה. כלומר, יש טענה שאומרת שבעצם המדינות העשירות העבירו את הזיהום למדינות העניות, כי הם העבירו את הייצור. אז זאת טענה שלא כל כך מסתדרת עם הנתונים, כי כשמסתכלים נגיד על נהר התמזה בלונדון, אז רואים שכשהתחילו לנקות את הנהר, זה כבר היה בתחילת המאה ה-20, עוד הרבה לפני שכל המפעלים התחילו לעבור למקסיקו או סין או אינדונזיה. כבר אז, בזכות הצמיחה הכלכלית, לממשלות היה כסף לממן רגולציה, לממן מפעלים שיכלו לנקות את הנהר מהזיהום ודברים כאלה. אז אני חושב שעד כה הצמיחה הכלכלית לא עושה רושם שהיא פוגעת מבחינת לפחות זיהום האוויר והמים. מבחינת ההתחממות הגלובלית זה סיפור אחר שבאמת אנחנו עדיין לא יודעים בוודאות איך זה יתפתח, אני מניח.
אז עוד סיפור ממש מעניין שיש בספר, אני מניח שעכשיו גם הרבה אנשים ראו את The Irishman בנטפליקס, והשאלה היא למה בכלל יש כל כך הרבה עירים בארצות הברית, והתשובה שאולי אנשים באמת מכירים זה מה שקוראים לו רעב תפוחי האדמה הגדול. אז הסיפור שאתם מתארים הוא שתפוחי האדמה הובאו לאירלנד בעצם מהעולם החדש, כן? זה לא היה גידול באירופה, והסתבר שזה גידול שהוא יחסית מאוד עמיד ומאוד קל, ואפשר לגדל הרבה מאוד ממנו ולהכיל משפחות מאוד גדולות, עיריות קתוליות בעזרת השם, אבל אז פוגעת מגפה, קורונת תפוחי אדמה כזאת, פוגעת באירלנד, ומשמידה שם חלקים גדולים מהיבול. יכול להיות שזה, וזה הוביל לזה שהרבה עירים היו צריכים לעזוב את אירלנד, ורעב מאוד גדול באירלנד למשך הרבה זמן, יכול להיות שזה בדיוק המקומות שבהם אנחנו צריכים איזשהו גוף שהוא חושב על האינטרס הציבורי, כי האינטרס הפרטי של כל חקלאי שם היה לעבור לתפוח אדמה. לגדל כל דבר אחר היה, היה פשוט טעות מבחינתו כלכלית, רציונלית לחלוטין. אז צריך איזה משרד חקלאות כזה, שיש שם את נציגי החקלאים, וכדאי גם לחסום יבוא של, של מנגו, כדי שהחקלאים באירלנד יגדלו מנגו ולא תפוחי אדמה. אז יכול שגם פה בארץ, מה שצריך לעשות זה באמת לחסום את היבוא של כל מיני פירות, כדי שלא פתאום כל הגידולי חיטה בישראל יושמדו, ואנחנו נמות ברעב.
כן, אז זה מתקשר לכמה דברים. קודם כל, אנחנו נתנו את הדוגמה הזאת של אירלנד, כדוגמה למנגנון המלטוסיאני, כן? יש לכם כאן איזשהו שיפור טכנולוגי, זן חדש של גידולים, שמאפשר להשיג יותר קלוריות פר יחידת שטח, ובטווח הקצר השיפור הטכנולוגי הזה הוביל רק לגידול אוכלוסייה, אולי גם בטווח הקצר הוביל גם לגידול ברמת החיים שלהם, אבל העירים גם עשו יותר ילדים, ופחות ילדים מתו בלידתם, ובשנים הראשונות, וככה האוכלוסייה של אירלנד גדלה מאוד מאוד מהר, עד שרמת החיים בעצם ירדה למצב הקודם שהיה. כן, אז זה קודם כל זה דוגמה באמת למלכודת המלטוסיאנית ולאיך קדמה טכנולוגית לא יכולה לשפר את רמת החיים בטווח הארוך. כי עוד לפני הרעב העירי כבר רמת החיים שם הייתה די נמוכה, והיה כל מיני ועדות של הממשלה הבריטית שעסקו בזה וניסו למצוא דרכים לפתור את זה, אז אירלנד כבר התנדנדה על הסף עוד לפני המגפה. עכשיו, בנוגע לצורך באיזשהו משטר מרכזי, אז אפשר לחשוב על זה כעל איזשהו סוג של כשל שוק, שאתה צריך לדאוג לאיזשהו מגוון באוכלוסייה, כדי להתמודד עם כל מיני דברים בלתי צפויים. זה אגב מתקשר גם למשהו שאנחנו מציינים בסוף הספר, בפרק, אחד הפרקים האחרונים שם אנחנו מדברים על הנושא של מגוון גנטי, ואיך המגוון הגנטי באזורים שונים בעולם, תרם בין השאר ליכולת של יצירתיות טכנולוגית, לפתיחות לרעיונות חדשים. אז מגוון גנטי ברמת השיחים שמגדלים, או הצמחים, או תפוחי אדמה שמגדלים, יכול לתרום לחסינות בפני מחלות, ומגוון של בני אדם יכול לתרום לפתיחות לרעיונות טכנולוגיים, או לאיזושהי חסינות בפני שמרנות טכנולוגית, כן? אז זה מתחבר לדברים כאלה. אני אישית חושב שהנזק של משרד חקלאות מרכזי בדרך כלל עולה על התועלת המועטה שיכולה להיות לו מהתמודדות עם כשלי שוק כאלה ואחרים. רוב הסיכויים שאם היה איזשהו משרד חקלאות באירלנד בתקופה הזאת, אז הוא היה מוצא איזושהי דרך לסבסד את הגידולים של תפוחי אדמה, או לעשות איזשהו משהו אחר שהוא לא בטוח. אני קצת מפקפק ביכולת של סמכות מרכזית לדאוג לאינטרסים ארוכי טווח, ולא להתאפס לאינטרסים של קבוצות חזקות באוכלוסייה.
כן, גם שבר רגולטורי, מהר מאוד הם היו מגנים על האינטרסים של מגדלי תפוחי אדמה ולא של הציבור, כמו שאנחנו...
כן, הם היו דורשים להעלות את שכר המינימום בתקופה של המשבר הגדול או משהו כזה, כמו שעכשיו מדברים בקורונה.
איך אתה... הנה, שאלה מעניינת, בתור מישהו שחוקר את העבר, אז אחד הדברים, אחד המלכודות שהכי קל ליפול עליהם, זה לראות מה התרחש בפועל, לראות איך בעצם איזושהי התרחשות לפני זה הייתה לא אופטימלית בהינתן מה שקרה, כן? או איזה טיפש נפוליאון שהוא פלש לרוסיה, איך הוא לא ידע שגנרל חורף ישמיל אותו צבא, ואם הוא היה יודע ככה, אז, והוא לא היה פולש לרוסיה, אז יש מצב שעד היום כולנו היינו מדברים צרפתית, ולך תדע. אז גם עם הדוגמה עם תפוחי אדמה, זה קצת, אנחנו, שאנחנו מדמיינים אולי את משרד החקלאות העירי המלכותי, אז אנחנו חושבים, אם הוא היה יודע שיגיע כמשון תפוחי אדמה, אולי הוא מראש היה פועל ככה, שהוא לא היה מייצר את זה. אבל באופן כללי, כשאתה מסתכל הרי על ההיסטוריה, אז אתה יכול להגיד, טוב, אנגליה פעלה יותר טוב מאשר הולנד, לעומת בלגיה, לעומת איטליה. איך אתה כן מצליח לראות את ההבדל בין מה היה נכון לעשות בהינתן מה שאנחנו יודעים, שזה תמיד לדעתי השאלה יותר נכונה, לבין מה היה נכון לעשות בהינתן מה שקרה אחר כך. אתה מבין את השאלה שלי?
כן, אני חושב שזו שאלה של חוכמה בדיעבד. אז
אני אומר, כולם נורא חכמים בדיעבד, כן, נדב ואייל ואופר שלח נגיד, עכשיו עם הקורונה, הם ידעו להגיד איזה טיפשים במדינת ישראל שלא שמו ברזרבות 40 אלף מכונות הנשמה. כי עכשיו יש לנו מגפה שההתבטאות העיקרית שלה זה נומוניה, דלקת ריאות, חריפה. אבל אני אומר, לכל אורך ההיסטוריה, קשה להימנע מהתחושה הזאת שאנשים היו ממש טיפשים, אבל זה רק בגלל שאנחנו יודעים מה קרה אחר כך. והם לא כאלה טיפשים, ובתור ספר שאתה יודע, מסתכל על עשרות אלפי שנות היסטוריה אנושית, יש אין סוף אירועים כאלה.
כן, יש הרבה מקרים שבהם באמת זה נראה שאנשים ככה קופים את האידיאולוגיה האישית שלהם, את הדעות האישיות שלהם, שמסתכלים על העבר וטוענים שככה דברים היו צריכים להתפתח, אבל אם אתה חוזר אחורה, אתה מגלה שזה בעצם הרבה מאוד חוכמה בדיעבד, כן? אני חושב שחלק מהדיבורים על מוסדות למשל ועל החשיבות שלהם הם כאלה, לא תמיד ברור אם הדמוקרטיה למשל גרמה לצמיחה כלכלית או נבעה מהצמיחה הכלכלית. אז אנשים שהדמוקרטיה היא נורא נורא חשובה להם כאיזשהו ערך אישי, אז נורא נוח להם להאמין שזה היה הדבר החשוב ושזאת הייתה המצאה הגדולה שבגללה המערב הפך לכל כך עשיר. אבל כשאתה מסתכל על מדינות כמו למשל סין או סינגפור או אפילו דרום קוריאה עד שנות ה-80 בערך, אלה מדינות שהצליחו להשיג צמיחה מאוד מרשימה, למרות שהן לא היו דמוקרטיות במשך תקופה ארוכה, אז בכלל ברור שדמוקרטיה היא מה שגורם לצמיחה כלכלית. אז אתה יכול להצדיק את זה אד הוק, אתה יכול להמציא תיאוריה מאוד מאוד יפה, שבדמוקרטיה אתה משתף את כל האוכלוסייה, ואתה מאפשר לכולם למצות את הפוטנציאל שלהם, ויש איזה כמה כלכלנים שבאמת נורא אוהבים תיאוריות יפות כאלה ונחמדות ומנחמות כאלה, אבל לא תמיד ברור אם זה באמת חוכמה בדיעבד או ש הייתה כאן איזושהי תרומה אמיתית, כן? קצת קשה, זה כמו קצת להבחין בין קורלציה לסיבתיות, כן?
בתור איזשהו סיכום לספר עכשיו, אחרי שעברנו על כל ההיסטוריה האנושית, אם היית במדינה נכשלת, או היית ראש ממשלה נבחר, או נשיא, או דיקטטור נאור של איזושהי מדינה לא מפותחת, איזה ארגז כלים או איזה לקחים מההיסטוריה האנושית ומהצמיחה של ההיסטוריה האנושית אפשר ליישם? למישהו שיש לו כוח מוחלט במדינה מסוימת ורוצה לראות אותה חווה תור זהב עכשיו.
אני חושב שזאת שאלה מאוד מאוד קשה, כן? כי אחד הדברים שאנחנו מראים בספר זה שחלק גדול מהדברים הם תוצאה של ההיסטוריה הרחוקה. כלומר, גם אם ההיסטוריה היא לפעמים אקראית, יכול להיות נגיד משהו כמו למשל, נסתכל על הדוגמה של בוצואנה והעבדות. אז בוצואנה זה מדינה במרכז אפריקה, שמכל מיני סיבות גיאוגרפיות ואחרות, סוחרי העבדים לא הגיעו אליה, אין לה מוצא לים, היא רחוקה מאיפה שהם היו, מהשווקים, ומהסיבה הזאת היא לא נפגעה מהעבדות, והיא לא סבלה את הפגיעה התרבותית הזאת שהרסה את האמון ואת היחסים בין המוסדות הפוליטיים המקומיים וכל מיני דברים כאלה, ולכן עד היום היא יחסית מאוד מאוד עשירה, יחסית למדינות אפריקאיות אחרות, היא בערך ברמה של רומניה או פולין, אם אני זוכר נכון, מבחינת התוצר לנפש, שזה מאוד מרשים בקנה מידה אפריקני. ואז אתה שואל כאילו, אוקיי, אז מה המסקנה מהמקרה של בוצואנה למדינה כמו ניגריה? אבל מדינה כמו ניגריה, שהאוכלוסייה שם סבלה מהעבדות, היא כבר היום נמצאת בתוך המלכוד הזה של חוסר אמון, ושל מוסדות גרועים שהשתמרו, ושמאוד מאוד קשה לשנות אותם. אז מה הם באמת יכולים ללמוד מבוצואנה? שהיה להם עדיף להיות במרכז אפריקה ולא על החוף, מה זה? זה מאוד מאוד קשה מהבחינה הזאת, כן? יש כמובן נושאים של מדיניות כלכלית שפחות דיברנו עליהם בספר, כן? למשל, בנק מרכזי יציב, ופתיחות למסחר בינלאומי, וכל מיני דברים כאלה של מדיניות שגם מדינה כמו ניגריה יכולה להפעיל, והם לא צריכים אותי כדי שאני אגיד להם את זה. אבל אנחנו כן אומרים שבטווח הארוך, לבוצואנה יש איזשהו יתרון על ניגריה שהוא ככל הנראה לא ייעלם, הוא ייקח לו לפחות הרבה מאוד זמן להיעלם, בגלל המקריות ההיסטורית הזאת של העבדות.
אז ההצעה שלך היא להמציא מכונת זמן ולשנות את ההיסטוריה של המדינה.
אם אפשר, כן, זה יהיה מצוין.
לחתן פרס נובל דגלס נורף יש ציטוט יפה כזה, אחרי שהוא קיבל את הנובל על היסטוריה כלכלית, אז זה היה, נדמה לי שזה היה ממש כזה באיך שמסך הברזל נופל וברית המועצות מתמוטטת, אז איזה עיתונאי בא ושאל אותו, אוקיי, עכשיו, אתה יודע, רוסיה ושאר המדינות של ברית המועצות, הם בעצם כמעט מתחילות מאפס, צריכות לבנות את כל המערכת הכלכלית והפוליטית שלהם, בתור מישהו שחקר צמיחה והיסטוריה כלכלית, מה ההצעה שלך? מה הן צריכות לעשות? איך הן צריכות לעשות? באיזה סדר שיעשו את הדברים? אז הוא אמר, שימצאו היסטוריה חדשה, כן? אז זה שעכשיו כבר אין קומוניזם, זה לא אומר שכל ההיסטוריה הרחוקה של הסוג של עבדות של האיכרים, הפאודליזם הרוסי בעצם נמשך הרבה אחרי שהוא נגמר באירופה, והאקלים, וההרכב האתני, ורמת האמון, כל הדברים האלה לא הם לא עוברים ריסטארט ברגע שאין יותר קומוניזם, כן? אז יש פה את ה... איך קוראים לזה? לפעמים, the long shadow of history או משהו כזה. אז בתור אבל מישהו שגם מתעסק במדיניות כלכלית, אז הרי גם למדינת ישראל ולעם היהודי יש, וואו, כמה שהיסטוריה יש לו, כן? אז יכול להיות שעד היום מחירי הדיור בישראל הם נורא יקרים, והם מעולם לא יהיו פחות יקרים, כי עברנו שואה, וכי היה פוגרומים, וכי חרב בית המקדש, ו... איך אפשר בכלל לתת באמת עצות למדיניות כלכלית, אם בעצם יכול להיות שזה דטרמיניסטי, ורק עוד 400 שנה אנחנו נשתחרר מהצל ההיסטורי של אירוע כלשהו. לך תדע איזה.
כן, אני חושב שבאמת זה אחד הדברים החשובים שניסינו להדגיש בספר, כל הנושא של פרסיסטנס ושל ההשפעה העמוקה של ההיסטוריה על העולם המודרני, וזה באמת צדות יפה מה שאמרת של נורת. וכן, אם כבר דיברת על ישראל, זה כבר מתחבר לאיזשהו ספר נוסף שאני כותב עכשיו על ישראל, שגם מסתכל על ישראל מהזווית הזאת, ומסתכל על מוסדות בישראל, כמו למשל ההסתדרות, אז אתם יכולים לראות דברים שאנשים כתבו נגד ההסתדרות בשנות ה-20 וה-30, שזה בדיוק אותו דבר כמו שהם כותבים היום, 100 שנה, ולא היה איזשהו שינוי למרות כל המהפכות הדרמטיות, והמהפכה של חיים רמון בשנות ה-90, וההסתדרות החדשה, וכל הסיפורים האלה, עדיין ה-DNA המוסדי הבסיסי נשאר, וגם במובן התרבותי יש דברים שנשארים. אני חושב שזאת שאלה מאוד קשה, כן? וזה גם חיובי במובן שזה יכול לתאם לך את הציפיות ממדיניות כלכלית. כלומר, אתה יודע שכדאי לך להפעיל מדיניות כלכלית טובה, כי במקרים קיצוניים זה יכול להיות משהו שמבדיל כמו ההבדל בין צפון קוריאה לדרום קוריאה, וגם במקרים פחות קיצוניים יש לנו מספיק עדויות כדי לדעת שמדיניות כמו פתיחת לשווקים, פתיחה של מסחר חופשי, זה משהו שמועיל למדינות, אבל הציפיות שלך צריכות להיות בהתאם לממצאים שאנחנו מתארים בספר הזה, ואנשים צריכים להבין שלהפוך את גרמניה, את ניגריה לשוודיה, זה משהו שהוא ככל הנראה הרבה יותר קשה ממה שנדמה לנו, והציפיות צריכות להיות בהתאם.
דוקטור אורי כץ, תודה רבה, ובפרקים הבאים אנחנו נשמע אותך מצטרף בתור מראיין.
תודה רבה גם לכם.
אנחנו היינו ערס יצירתי, אורי כץ, איתי צישנבסקי ואריאל קרלינסקי. בהערות הפרק אפשר למצוא קישורים לספרים, מחקרים ודברים נוספים שדיברנו עליהם. אפשר למצוא אותנו בפייסבוק ובכל אפליקציות הפודקאסטים. תעשו לנו לייק ושתפו עם חברים, כי למה שרק אתם תסבלו? תראה בפרק הבא.
עד כמה העבדות תרמה לצמיחה כלכלית בארצות הברית?
אפס.
רגע, אתה בטוח אפס? זה לא מינוס 0.34, או פחות, חצי סטיית תקן פחות מהממוצע במדינות מתועסות?
לא, רצתי רגרסיה, יצא אפס. אפס עם סטיית תקן אפס.
וואו, בדרך כלל אומר מולטיקולינאריות, אני לא נוסע את פרחה את זה.